בואו נקרא. העבירות והמידות הבלתי מזוקקות הן מטמטמות את הלב, וכל זמן שהנפש חשוכה על ידן, והרב גם מתכוון לחשוכה, חשוך וחשוך, חסך זה אותו יסוד, אי אפשר כלל להסתכלות העצמית הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה. ולכן המעיין החפץ או החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה ירגיש את זה מנפשו, והכרח גמור ירגיש בעצמו לשוב בתשובה שלמה לצורך ההשכלה העליונה בעצמה, שלא תהיה לקויה. עד לכאן העיקרון. עכשיו מחלק הרב חילוק חשוב ומאוד מעשי. אמנם על כל חטאות האדם שבין אדם למקום, התשובה הרוחנית משיבה מיד את ששון הישע של אור הרוח, אבל בעבירות שבין אדם לחברו אי אפשר לנפש להשתלם עד שיתוקנו בפועל. ולפעמים בעניינים של אדם לחברו ייפגשו מכשולים ומניעות שאי אפשר להתגבר עליהם, וכל זמן שלא נתקנו הם מונעים את אור הדעת, וממילא הן מעכבות את ההכרה של הצדק הכללי ואת החשק אליו לצאת מהסתרתו. מכל מקום, אז מה נעשה? אז אם ככה, אז אין תקנה. מכל מקום, על ידי הסכמה חזקה להיזהר לפחות להבא מחטאו לבני אדם, ולהתאמץ בתיקון העבר כפי אותה המידה של התקיימות התשובה במעשה, כן יוסיף האור הרוחני זרוח על הנשמה, עד אשר אומץ הרוח בעצמו ירבה לו דרכים איך להשלים את התשובה המעשית, כדי שיוכל האור הרוחני לחול על הנשמה עצמיה אליו בכל מילואו ובכל טובו. טוב, אז קודם כל, כבר מי ששם לב, אז הפסקה הזאת היא המשך הפסקה הקודמת, שבעצם היסוד העקרוני של הפסקה הקודמת היה שכשאדם פגוע בפרט אחד, אז הוא בעצם פוגע במכלול. ממילא שאדם מתקן פרט אחד, הוא בעצם מתקן את המכלול, כי נפש האדם היא אחת. אם כן, זה לא שחלק אחד, אם אני מצטט את הפסקה הקודמת או צד מהפסקה הקודמת, לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, אלא פניו כולם שונו, הכל השתנה. אז בפסקה הקודמת הרב נוגע יותר בנקודה של העבירות בצד המעשי שלהן, כלומר אדם שעשה פעולה שלילית. כאן הרב יותר נוגע בסוגיה שקשורה למידות, וממילא כשאנחנו מדברים על מידות מיד נכנס הסוגיה של בן אדם לחברו. כלומר כאן הרב יותר מתמקד בקלקולים המוסריים של האדם, ואז אותו עיקרון שאמרנו פעם שעברה בפעמים הקודמות, שאדם שפגוע במעשה חיצוני אחד זה בעצם פוגע בהכל, ממילא ההשכלה האלוהית, כלומר לימוד התורה שלו והחיבור הפנימי לתורה הזאת וכולי, יהיו מעוכבים, כי פרט אחד בעצם פוגע בהכל, וממילא תיקון בפרט אחד בעצם מתקן את העיקרון, לפחות את היסוד של הכל. אז הדגש בפסקה הקודמת היה יותר על הצד המעשי, על הצד של מה שנקרא מעשה מצווה או מעשה עבירה. כאן הרב יותר נוגע בנקודה של המידות, שזה קצת יותר פנימי, יותר מורכב, יותר מסובך. אז אומר הרב, העבירות, אבל לא רק העבירות, והמידות, כלומר, לא רק הקלקול המעשי, הפיזי, אלא הקלקול הנפשי, שכמו שדיברנו עליהם בצהריים, זה יותר פנימי. ההכרה הנפשית היא יותר פנימית מההכרה החושית. וממילא גם התקלה הפנימית היא יותר חמורה מהתקלה החיצונית המעשית. וממילא גם התיקון המוסרי המידותי הוא יותר עמוק מהתיקון המעשי. ודאי שזה תלוי אחד בשני. ודאי. נכון, אבל תכף נראה, אתה צודק, אבל תכף נראה שהרב כאן חותר לנקודה קצת אחרת. כלומר, כשאדם מזהה שהוא מקולקל במידות, וכולנו מקולקלים במידות, ברוך השם, כמה שלנו עבודה, והוא ניגש לתקן, אז יש הבדל באופי התיקון, זה בעצם המרכז של הפסקה, יש הבדל באופי התיקון ביחס שבעבירות, שכרגע אנחנו ממקדים את העבירות לבן אדם למקום, נגיד, או ביטלתי עשה, או קל וחומר, עברתי על אותה עשה, לבין העבירות, שזה קלקול מוסרי, שבא לידי ביטוי בעבירות של בן אדם לחברו. כלומר, התיקון הוא שונה. התיקון הוא שונה, המשמעות של התיקון היא שונה, העיכובים שבתיקון שונים, ואיך אני ניגש לעיכובים האלה שונים. הנה, תכף זה יתברר. לכן העבירות והמידות הבלתי מזוקקות הן מטמטמות את הלב. אז כמו שהעבירות מטמטמות את הגוף, כך המידות מטמטמות את הלב, אבל זה לא רק מטמטם את הגוף או את הלב. זה לא רק מטמטם את הגוף או את הנפש. אלא כמו שאמרנו, זה מטמטם את הכל. וכל זמן שהנפש חשוכה על ידן, כלומר יש חסך על ידי החושך של המידות הבלתי מזוקקות, לכן אי אפשר כלל להסתכלות העצמית הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה. הסתכלות עצמית בהירה, הכוונה גם ההסתכלות השכלית, ההבנה השכלית, וגם ההסתכלות התרפנימית, השייכות אל המהות של החיים, אל המשמעות, אל התוך, אל התורה, אל הערכים של התורה וכו'. ולכן אומר הרב, המעיין, אדם שמבין את היסוד הזה ונכנס קצת פנימה לסוגיה הזאת, הוא מבין שהוא לא יכול להגיע להשכלה אלוהית כשהמידות שלו לא מזוקקות. ולכן מיד המסקנה שלו תהיה חד משמעית, המעיין החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה, כלומר לא רק הבנה שכלית של תורה, אלא הבנה והפנמה וחיים של תורה. השכלה העליונה לא שם השכלה אנושית פשוטה. המעיין החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה, ירגיש את זה מנפשו. כלומר, תהיה לו תחושה בריאה, איזה מין, נקרא לזה ניצוץ אלוהי בריא בנפש, שברגע שהוא מקולקל במידות, זה משפיע על אי ההבנה שלו בלימוד, זה משפיע על אי ההפנמה שלו את הלימוד, זה משפיע על זה שכל הופעת החיים התורניים אצלו מעוקבים, בגלל שהמידות שלו מקולקלות, או מידה אחת היא צריכה תיקון, היא צריכה טיפול או תיקון. עכשיו, יש מצב, חס ושלום, שאדם לפעמים כל כך מקולקל, שהוא אפילו כבר לא מרגיש שהוא מקולקל. הוא כל כך התרגל להתנהלות בתוכו בצורה מסוימת, אם זה מבחינה מוסרית או מבחינה התנהגותית, כאן דור על מבחינה מוסרית שזה יותר עמוק מזה מאשר המעשה, שהוא בכלל לא מודע שיש כאן בעיה, ואז באמת הוא לא יבין למה הוא לא מתקדם, למה הוא לא מצליח, למה הוא חסום. לכן קודם כל ההרגשה הנפשית שהמידות הלא מזוקקות מעכבות את ההשכלה, גם האנושית הפשוטה, הבנה שכלית, וגם את החיבור אל הערכים היותר עליונים, וזה בעצם מקור העיכוב. אז אדם שלא מבין את זה, זה בעיה. אדם שמבין את זה, זה אומר שיש לו בריאות. הוא מזהה שהוא לא בסדר. הוא מזהה שיש משהו שמעכב פה את המערכת הכוללת. עצם הזיהוי הזה, גם אם עדיין הוא לא בסדר, זה עצמו דבר גדול. זה מראה שהוא בריא. עוד לא התשתשה אצלו הבריאות האלוהית התבועה בו כטבע. במובן המידותי הפשוט של הדברים. אבל ברגע שהוא כבר חי ככה, מתוך ששנה נעשית לו כיתר, שנה הבא נעשית לו כיתר, זה נראה לו, וככה לצערנו הרב, לא רוצה להגיד רוב החברה, אבל הרבה מהחברה מתנהלת. אז זה לגיטימי, זה אפילו לכתחילה, זה אפילו, הוא לא אומר בכלל מה הבעיה. כאן המצב הוא חמור. כי הוא בעצם לא יודע איפה בעצם סיבת העיכוב נמצאת. יש ביטוי כזה באורות התורה, שאדם שרואה, שדברי תורה, כך כותב הרב, לא מתקשרים בלבבו. לא כתוב שהוא לא מבין מה שהוא לומד בסדר אחרי צורה. אלא הוא מבין, והוא מבין אפילו מצוין. הוא יכול אפילו לתת על זה שיעור. אבל זה לא נקשר לו ללב. יש פער בלתי נסבל בין הידיעה, האינפורמציה, לבין כמה זה מונח אצלי בפנים. זאת העבודה שלנו. אז אם רואה אדם, אומר שם הרב, שדברי תורה לא מתקשרים מלבבו, יש לזה כמה סיבות. אז אומר הרב, צריך לזהות את הסיבות. ויכול להיות שהסיבות הן שונות. ואם אדם יפנה לפתור את הבעיה מסיבה שהיא כרגע לא הסיבה הנכונה, אז מלא הבעיה היא תימשך. הבעיה זה לא שלא מעניין אותי ללמוד תורה. או אני לא מצליח להתרכז בלימוד. או אני לא מגיע לעומק לימודי כמו שהייתי רוצה. או אני לא מגיע להספקים כמו שהייתי רוצה. זה כסף קטן, זאת בעיה קטנה. הבעיה יותר עמוקה זה שאני כן מצליח לעשות את כל זה, אבל כשזה מגיע לחיים, כשזה מגיע למפגש עם המציאות, נוצר פה פער. דברי תורה לא בלב. ניקח דוגמה, אולי זה כמו, אם היום אנחנו בסימן זוגיות ומשפחה בצהריים, אז זה קורה לפעמים דבר כזה שיש קשר זוגי שהוא טוב מבחינת השכל, אבל בלב יש עיכובים. אין הרגשה בממד לפחות המינימלי אפילו. וזה נורא, המצב הזה הוא נורא, שאתה מרגיש כלפי חוץ שהכל מצוין, אבל הלב לא נמצא. הרגש לא קיים, או קיים במידה מאוד נמוכה, ואי אפשר על זה לבנות.
איך הם תקנים את זה?
יש מצבים שאי אפשר לתקן את זה. זה עובדה, אדם לא יכול להכריח את עצמו להרגיש. אני לא מרגיש, צריך לי קצת להתאמץ, אחרי המעשים משהו על בבוא. אבל אם התאמצתי ולא הצלחתי, מה נעשה? צריך לחתוך, אין בריאה.
נו, מה לחתוך? לחתוך את התורה?
לא, צריך לחתוך את הקשר.
לא, זה ברור, אבל זה...
מה עושים פה? אז הנה, הרב יגיד לנו. הנה, אנחנו באמצע הדרך. אז אני רק רציתי להגיד שפה בפסקה הרב היות והרב נוגע בסוגיית המידות, סוגיית בן אדם לחברו, אז הרב כאן נותן לנו פתרון במסלול הזה. באורות התורה, שם הרב מדבר קצת בזווית אחרת. אבל אנחנו עכשיו בסוגיה פה. מי שרוצה לכתוב מקור, אולי כדאי פעם לעבור על זה. אורות התורה פרק ז', פסקה א', פרק ז' פסקה א', רק נקרא את המשפט הראשון כדי להבין שזה קשור לעניין שלנו. ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה, מה זאת אומרת? שלא ייכנסו בלבבו. לא המעכבות את האדם מדברי תורה שלא בא לו ללמוד, או שהוא לומד והוא לא מבין, או שהוא לומד והוא לא מספיק, וכו'. הוא לומד, אלא הדברי תורה לא נכנסים לו בלבב. לא נכנסים לו ביצר הטוב וביצר הרע שלו. מה? כן, פער בין הידיעות שהוא יודע לבין כמה זה פועל עליו. אומר הרב, ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש. וכאן הרב נוגע בשני סוגי סיבות. נושא קצת אחר. אבל בכל אופן, יש מציאות שדברי תורה לא נכנסים בלבב. אז בהקשר הזה זה דומה לפה. נחזור אלינו, עוד פעם. העבירות והמידות הבלתי מזוקקות הן מטמטמות את הלב, וכל זמן שהנפש חשוכה, על ידן אי אפשר כלל להסתכלות העצמית הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה, כי נפש האדם אחת ויש השפעה כוללת. לכן, המעיין החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה, ירגיש את זה מנפשו. הוא לא ירגיש את זה משכלו. זה לא איזה תובנה שכלית שהוא מבין שנפש האדם אחת, הוא למד בקורס פילוסופיה של נפש האדם אחת, אז הוא מבין שיש השפעה. הוא לא צריך להגיע לבאור השכלי הזה. הבריאות הנפשית שלו, המוסרית הנפשית שלו, מרגישה אצלו שהמצב הזה כרגע שהוא נמצא בו הוא לא בסדר. זה לא בא ממקום של תובנה פילוסופית, זה בא ממקום של הרגשה בריאה. פשוטה, עוד לפני השכל. לכן, ירגיש את זה מנפשו, וממילא התוצאה של ההרגשה הבריאה הזאת תהיה, והכרח גמור ירגיש בעצמו לשוב בתשובה שלמה. הוא ירגיש שהוא מוכרח, אין לו ברירה. אם הוא רוצה באמת להגיע למצב של השכלה אלוהית, גם ברמה של ההבנה, גם ברמה של החיבור, שדברי תורה יתקשרו בלבבו, אז הוא חייב, אין ברירה, הוא חייב תקן את המידות. כמובן, יש תהליך ארוך שצריך לעבור אותו, אבל לפחות הוא יהיה במסלול הזה, בכיוון הזה. והכרח גמור ירגיש בעצמו לשוב בתשובה שלמה, לצורך ההשכלה העליונה בעצמה, שלא תהיה לקויה. כי הוא יודע, ולא רק יודע, אלא מרגיש שההשכלה תהיה לקויה. אומנם, עכשיו אומר הרב, אוקיי, אז הבנו, אז מה עושים? אומר הרב, כאן צריך לחלק בין בן אדם למקום ובין אדם לחברו. אם אפשר להגיד, הכותרת לא מדויקת בהקשר הזה, בין עבירות לבין מידות. בין עבירות שזה יותר בן אדם למקום, בין מידות שזה יותר בן אדם לחברו. למרות שהחלוקה הזאת היא לא מוחלטת, אבל בהקשר הזה. מה? אמנם, על כל חטאות האדם שבן אדם למקום, קרי עבירות, התשובה הרוחנית משיבה מיד את ססון הישע של אור הרוח. אומר כאן הרב דבר עמוק. הקשר שבן אדם למקום, הרי מצד האמת, הוא מעבר לפעולות. נכון שזה מצוות, נכון שאני צריך לעשות מעשה, אני צריך להניח תפילים, אני לא צריך לאכול חזיר, זה נכון. אבל הקשר שלי, בן אדם למקום, הוא ברמה, באופן יחסי, שבין אדם למקום. זאת אומרת, זה משהו רוחני. זה לא כמו מערכת של קשר בין אדם לחברו, שכאן מדובר על פרקטיקה יותר מעשית, על דברים יותר מעשיים, כי בין אדם לחברו זה המציאות, זה העולם, זה העשייה. בין אדם למקום זה קשר יותר רוחני, יותר מופשט. נכון שזה מתגלה במצוות. אבל הפגיעה שאני לא מקיים מצווה, או כל בחומר עושה עבירה, היא פגיעה בתכונה, באופי של בין אדם למקום. ולכן כשאדם עושה תשובה בין אדם למקום אומר הרב, לא שמספיק, אבל כבר כשהוא עושה תשובה רוחנית, מה זה תשובה רוחנית? הוא רוצה להשתנות. הוא שואף להשתנות. הוא עדיין אולי לא עושה. הוא רוצה להניח תפילין, הוא לא מניח תפילין. הוא רוצה להפסיק לחלל שבת, הוא עדיין מחלל שבת. עצם הרצון, בגלל שזה גדר של אדם למקום, אז זה גדר יותר רוחני, כי זה יותר עליון. זה מעל המציאות שלנו, זה מתחיל מהמקום, זה מתחיל מריבונו של עולם. לכן התשובה הרוחנית שהוא עושה, גם כשעדיין אין בה התפרטויות מעשיות, התשובה הרוחנית מיד, משיבה מיד את ססון הישע של אור הרוח. לא שאפשר להסתפק ברצון ובשאיפה, הוא צריך לגלות זה בפועל, צריך להפסיק לחלל שבת, זה ברור. אבל עצם זה שהוא כבר מחליט מבחינה פנימית, עדיין זה לא הגיע לרמה המעשית, זה לא מעכב, באופן יחסי, זה לא מעכב. כי הגדר שבאדם למקום, למקום, זה גדר רוחני. אז הקלקול, נכון שהוא מופיע בזה שלא קיימתי מצווה, עשיתי עבירה באופן מעשי. אבל השורש של הקלקול הוא רוחני. כי זה במדרגת הקדוש ברוך הוא, זה מעבר למציאות, זה מעבר לפעולות, זה מעבר למעשים. זה עוד לפני המעשים, זה עוד לפני הפעולות. אז התיקון הוא גם תיקון רוחני. אבל אומר הרב, אבל בן אדם לחברו, זה עניינים מעשיים. זה עניינים פרקטיים, זה עניינים ממשיים. זה אדם חס ושלום מסוכסך עם פלוני, יש לזה השלכות מעשיות. הוא לא אומר לו שלום ברחוב. אלוהים לא צריך שאני אגיד לו שלום. הוא לא זקוק לזה, זה מעבר לזה, משהו הרבה יותר פנימי. אבל בעבירות שבן אדם לחברו, אי אפשר לנפש להשתלם עד שיתוקנו בפועל. מי שזוכר מה שדיברנו אתמול כשסילקנו פה את הרמקול. עד שהסכסוך לא ייפטר באופן מעשי. לא, טוב, אחרי השיעור, תן לי להתבשל על זה. אני אתקשר אליו עוד 3 שנים. לא, עכשיו להתקשר. עכשיו לפתור. עכשיו להיפגש. עכשיו לדבר. עכשיו לשים את זה מאחורינו. אז בבין אדם לחברו, בגלל שזה עניינים של עולם הזה, זה גדר מהותי של, של הטבע, של המציאות, של, של עולם העשייה, של עולם התיקון. לכן עד שאין תיקון בפועל, השאיפה והרצון לא מספיקים פה. פה צריך לעשות תיקון מעשי. רגע, לא סיימנו, אנחנו באמצע הדרך. תכף הרב יגיד מה קורה כשאי אפשר לתקן באופן מעשי. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. אתה מוכן להתפשר. אתה מוכן לעשות שלום. הצד השני לא מוכן. סתם מצב נתון. מה תעשה אז? 2 צדדים למטבע. מה? תכף נראה, הרב נכנס לנו איזה חשבון. אבל בעבירות של בן אדם לחברו, אי אפשר לנפש להשתלם עד שיתוקנו בפועל. ועד שלא יתוקנו בפועל, אז הנפש חסרה. הנפש חסרה, הכל חסר. יוצא לפי זה, בואו נראה גם עוד מעשים, שהעיכובים לבניין הרוחני התקין, שבין אדם לחברו, הרבה יותר משמעותיים מהעיכובים שבין אדם למקום. אני רוצה להיות רגע מאוד פרקטי, ואני לא עכשיו קוצר טבלה ופוסק הלכה. ממש, זה לא טבלאות פה, אבל העיקרון. אם אדם לא פתר לפני שהוא נכנס לבית המדרש את הבעיות שלו שבין אדם למקום, בפועל, שידע, בן אדם לחברו, סליחה, בפועל, שידע שזה יותר יעכב אותו בבניין הרוחני שלו, אם הוא עדיין לא פתר את הבעיות שלו עם אלוהים. הקדוש ברוך הוא יש לו אורך רוח במחאות, זה בסדר. את אכילת חזיר עוד נפתור איתך, זה בסדר. אבל את הגזל, את זה אתה חייב לפתור. זה מעכב יותר. את הסכסוך שלך איתי, אומר ריבונו של עולם, על זה אני מוכן להמתין. הסכסוך שלך עם החברים שלך, זה אני לא ממתין. מי שזוכר בכמה שיעורים נגענו במשך חוכמה ביסוד הזה, שבין אדם לחברו, זה היסוד של הכל. ויש לזה הרבה הסברים. א', כי זה הגרעין הבסיסי קודם כל, בין לחברו. ב', לפי מה שכאן הרב מדגיש, זה הבפועל, זה המציאות. אז יותר קרוב אל המעשה, אל התיקון המעשי. יש לזה עוד סיבות יותר עמוקות. אבל בעבירות שבין אדם לחברו, אי אפשר לנפש להשתלם עד שיתוקנו בפועל. אז באהבה ובאמונה, בענווה אני מקווה, אני אומר לעצמי, אומר לאחרים, מי שיש לו, איזה שהם, איך קוראים את החבר'ה, בלגנים, בלגנים, בעניינים שבין אדם לחברו, נא לפתור אותם. עכשיו, ב-4:31, אם נסיים ב-4:30 בזמן. אז כנראה שלא. אז 4:33. בסדר. רק שם, משה.
עצם מהלך התשובה, לא יודע, אני מסוים, אני מדבר מהשני עובר את כל המהלך. עצם מהלך התשובה גרם לי להרבה, כאילו, רוצה, אולי לא עבירות בין חברים, אבל קרעים בין חברים, או בין פירודים, כאילו, שאולי מקפידים עליו, אולי הם כועסים עליי, אולי אני לא יודע מה, אבל עצם מהלך התשובה, לפני כן אני בטוח שלא פגעתי כאילו מהם. אבל עצם מהלך התשובה גרם בטוח לבלגן בינינו.
תראה, מאיר הערה מאוד, מאוד חשובה. בוא נגיד רגע במילים אחרות פשוטות יותר. כשאני חוזר בתשובה, אני משלם מחיר חברתי. הרי היה, דוגמה פשוטה, שהחבר'ה שצפרו לי במוצאי שבת במשך 15 שנה, וירדתי אליהם במוצאי שבת, לאכול פיצה, ללכת לסרט, לא יודע מה לעשות, כשהם צופרים עכשיו מוצאי שבת.
זה שבת זה טוב, גם שבת.
בוא נקל, מוצאי שבת. אני אומר, חבר'ה, זה לא בדיוק שייך, יש לי תוכניות אחרות מוצאי שבת. החבר הכי טוב שלך שהציל אותך פעם מטביע בים, מה, אתה לא בא איתי לאכול פיצה? הציור.
בדיוק פיצה.
כל אחד מהפיצות שלו. ואני מסכים. מצד שני אני חושב, לעניות דעתי, ואני יכול להעיד על עצמי, אני לא אוהב את המושגים, אבל לא הייתי חילוני במושגים הכי חילוני. גם אני עברתי איזשהו תהליך של התפצנות, ואני זוכר את המשבר החברתי הזה. אם אתה עושה את זה, וזה לא פשוט, אני מודה, זה לא פשוט, אבל אם אתה עושה את זה בצורה נכונה, בנעימות, בחדות, אתה לא מזהב בכאילו, אתה עושה את זה בהיר, יא מעורב, נגמר חברה, נגמר, זהו. זה לא הקטע שלי יותר, נגמר. מוצאי שבת, הבילוי או חז ושלום שבת, אני כבר לא שם. כלומר, ברור שזה ייגמר באיזשהו שלב בצורה בהירה מאוד, בצורה חדה. אין פה, אי אפשר לשחק משחקים. אני לא יכול לשבת איתכם בפאב, מה אני אעשה? אני לא מתאים לי להיות איתכם בסרט הזה במקום עוד. זה לא שייך. זה לא שייך, אני לא שם כבר. ברור שבשלב הראשון זה יהיה קשה מאוד לך, לחברים וכו', זה ברור, זה פשוט. אבל מצד שני, אם זה יעשה, בצורה שמאוד אחד, שמצד אחד היא מאוד ברורה, ומאוד חדה, כלומר, זה לא אתה מתחיל להגל את הפינות, טוב, זה פה, זה... ויכול להיות שצריך לעבור תהליך עד שתגיע, עד שנגיע לשם, אני לא משהו, אבל... אבל מצד שני, זה יבוא ממקום של אהבה, של הבנה, של ענבה וכו'. אני חושב שזה אפשר. ותכף הרב יגיד בדיוק, נגיד שאתה עשית הכי טוב את הדברים כפי שאתה יכול. אבל הצד השני, אין לו את, 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 את המוכנות בכלל, את הפתיחות לקבל את זה. נו, מה אתה עושה עכשיו? אז הנה, זה בדיוק ההמשך. אומר הרב, בואו נקרא אולי הטיפה. ולפעמים ייפגשו מכשולים ומניעות בבין אדם לחברו. או מצידי, או גם אם אני צדיק, או משתדל להיות צדיק, לפחות מהצד השני. יש, הרי לפתוח סכסוך, לפתור סכסוך צריכים שני אנשים. גם בהלכה. הלכה פשוטה, על פי גמרא. אדם פגע בחברו. צריך לבקש ממנו סליחה. צריך ללכת פעם, פעמיים, שלוש. אחרי שלוש פעמים, איך אומרים הילדים? נו נו הזה עובר עליך, איך זה השיר הזה?
הכל עובר עליך
בקרקע ועליך. נסתפק ברשע. הכל עובר עליך. הכל עובר עליך. הכל עובר עליך. אז זה לא קשור אליי. אז אחרי שלוש פעמים, גם חכמים, לא נורא, בסדר. אחרי שלוש פעמים אני כבר לא מחויב, זה עבר עליך. אז גם בהלכה, אחרי שלוש פעמים, אני לא מחויב יותר להתנצל לבקש סליחה, אני את שלי עשיתי, יש גבול, כמה אני יכול להתחנן? אז, אבל סוף סוף הרי הסכסוך לא נפטר. אני עשיתי את שלי, אבל הצד השני לא מעוניין. הוא לא במקום הזה. אז הסכסוך לא נפטר. אז מה עושים? זה רק דוגמה, אני לא אומר שזה המניעה היחידה. יש גם מניעה מהאדם עצמו שקשה לו לוותר ולהיות פחות עקשן ופחות גאוותן. יש הרבה מכשולים בבין אדם לחברו. אבל יש משקעים שלפעמים עשרות שנים, אתה לא יודע איך אתה מתחיל לפתור את העניין הזה. זה שהבן דוד של הסבתא, של החתול, עוד רבו. אתה לא יודע איך לפתור את זה. ולפעמים ייפגשו מכשולים ומניות שאי אפשר להתגבר עליהם. אומר הרב יביאים ככה, נו, אז מה, אין תקנה? אין פתרון? וכל זמן שלא נתקנו, הם עונים את הורדת. וממילא, זה לא רק הורדת, הן מעקבות את ההכרה של הצדק הכללי ואת החשק אליו, לצאת מהסתרתו. אז אם כן, אני נמצא באיזה כביש ללא מוצא. נמצא במבוך, אז מה אני עושה עכשיו? אומר הרב, מכל מקום. מה שאני יכול, אני צריך לעשות. מכל מקום, על ידי הסכמה חזקה. בתוכי, ביני לבין עצמי, להיזהר לפחות לאבא מחתו לבני אדם, ולהתאמץ בתיקון העבר. איך? אם אני לא יכול לתקן את העבר, למשל בדוגמה שתקרנו קודם, כי בעל המחלוקת איתי לא מוכן לעשות איתי שלום, ולהתאמץ בתיקון העבר. איך? כפי אותה המידה של התקיימות התשובה במעשה, אני מקבל עצמי לאבא לא לחתו לבני אדם, ואני רואה שלאבא אני באמת לא מסתכסך עם אנשים, הדברים שפעם כן הסתכסכתי, פעם כן הקפדתי ועכשיו אני לא מקפיד, פעם כן הייתי עקשן, עכשיו אני לא עקשן. את מה שהיה אולי אני לא יכול לתקן, כי באמת זה לא רק תלוי בי, בדוגמה שאנחנו הזכרנו. אבל הרי יהיו עוד מקרים כאלה שבאדם לחברו, שהם מעין אותו עיקרון של מה שהיה. אולי בלבושים אחרים, אבל זה אותו עיקרון. אז בוא נבדוק שם, האם אני באמת מתקן? אז אני יכול לתקן את העבר, אם אני יכול לתקן את העבר ממש, מה שהיה, טוב ביותר. אם אני יכול לתקן את העבר, אז בוא נתקן את ההווה והעתיד, על פי העקרונות, שזה בעצם ביטוי של אותו עיקרון שהיה בעבר. עוד פעם, מכל מקום, על ידי הסכמה חזקה להיזהר לפחות לאבא מחתו לבני אדם, ולהתאמץ בתיקון העבר, איך? כפי אותה המידה של התקיימות התשובה במעשה, עכשיו, בהווה ובעתיד. ממילא, כן יוסיף האור הרוחני, לזרוח על הנשמה. עד שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרכים, עד אשר אומץ הרוח בעצמו, כלומר, התוך הפנימי הזה של, והצד המעשי של ההווה והעתיד, גם אם העבר כרגע תקוע, עד אשר אומץ הרוח בעצמו ירבה לו דרכים איך להשלים את התשובה המעשית, גם לגבי העבר. אבל לא עליך ונחלים, לא עליי. אני עשיתי מה שאני יכול, מספיק. בבקשה.
אז
אחוז הנתונה,
כאילו,
או שריבונו שלא
אומר לי, שמע, יש לך יחס איתי, כאילו, בין אדם למקום, ויש בין אדם לחברו. כשאתה לא דתי, בוא נגיד ככה שלך לפני התשובה, תבוא, כאילו, אתה מבין? אז היחס שלי נפטר. מול החברים, תפתור אתה בעצמך. אבל לא, כשאתה חוזר מתשובה, בסדר, אני גם אקח לך, כאילו, תבין אני אומר? כשאני חוזר מתשובה, בסדר, אז גם עם החברים, כאילו, אני אקח את זה עליי, כאילו, כי זה מה שכאילו, בוא נשלום אומר.
בוא, אתה ציירת את זה בצורה קצת של ילדים, אבל זה נכון.
כן, זה...
וזה מרגיע אותי, שהקדוש ברוך הוא לוקח את התיק עליו. אני בסדר, הרי מה אנחנו רוצים סך הכל? לעשות רצון השם, מה אנחנו פה? אנחנו לא רק רוצים לראות יפה בעיני החברים, רוצים לעשות רצון השם. אז אם אני מנסה ולא מצליח, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, עתיק עליי. מצד שני, אני לא משהו צריך להמשיך להשתדל, אבל יש גבולות. יש גבול כמה צריך להשתדל. בבקשה, רם.
כשאדם לא יודע שהוא למעשה בבעיה מבחינת סכסוך החברה, מה שדווקא כן יכול להעיר עליו זה התשובה הרוחנית בינו לבין ריבונו של עולם, שזה מה שיכול להעיר על התשובה המעשית.
נכון. כלומר, רמי כאן מראה רק קצת בזווית אחרת, שלפעמים אדם לא מודע למסכה, למסך, לחציצה שיש לו בן אדם לחברו. הוא לא שם לב שהוא פגע במישהו, שמישהו מקפיד עליו, שהוא כועס עליו וכו'. הוא לא שם לב בזה בכלל. ודווקא כשהוא חוזר בתשובה במובן הזה שבן אדם למקום, וכל הפסיפה של העולם הזה נראה לו ביותר בהירות, ביותר עומק, הוא פתאום שם לב, רגע, מה שהתנהגתי אז היה לא בסדר בעצם. אולי פגעתי בו. נכון? דרך אגב, לפעמים זה, לפעמים יש מקרים מצחיקים כאלה, אבל שאדם שחוזר בתשובה, וכולנו בהקשר הזה חוזרים בתשובה, פתאום, בפרוט, בעקבות, סליחה, פריסת המסך הזה, שפתאום שם לך, כשאתה פורס את המסך הלבן, פתאום כל נקודה שחורה היא בולטת, גם אם פעם הייתה נקודה שחורה קטנה, כשהכל היה שחור, או הרבה היה שחור, לא שמת לב, פתאום יש מסך של אור לבן, אז כל נקודה שחורה היא באה לידי ביטוי. אז פתאום אתה מרים טלפון לחבר לפני 20 שנה. מה נשמע, אחי? אתה זוכר ש... מה אתה מדבר? סליחה. אין לי מושג גם מה אתה מדבר. טוב, אתה סולח? סולח. יאללה, נגמור. לפעמים יש מציאות הזויות כאלה. עכשיו, מצד שני לא צריך להמציא ולהעלות את המתים מבית הקברות. אבל, קיצור, לעשות את זה בצורה בריאה. כן, ברק, בבקשה.
אם יש מציאות שבאמת על מישהו מאוד מאוד, אפילו אולי הרסת לו את החיים, אבל עכשיו זה לא שייך לבקש סליחה.
כלומר, רצחתי אותו.
לא.
זה מה שאתה אומר. הרסתי לו את החיים, אבל לא שייך לבקש סליחה, זה אומר שהיא כבר אי אפשר, כי הוא מת. אתה אומר, זה פחות מזה.
למשל ישיר?
בטח.
אם מישהו ניתן להיה קשרים עם בנות בעבר.
כן, תיארתי לעצמי שזה הכיוון.
מערכות רציניות. כן. שנים. זה כבר מאוד מלוכלך.
אתה רואה אותה עם זקן וטיפה,
זה קצת בעיה.
תראה, קודם כל זה מורכב. זה מורכב מכל מה שזה יכול לעורר. מכל מיני צדדים יכולים פה להתעורר דברים. אני חושב שכל מקרה לגופו. יש מקרים שאני הייתי אומר, שב ואל תעשה עדיף. יש מקרים שאולי עד רבה קום עשה עדיף.
למה שיכול להיות דבר כזה
קום עשה עדיף? לכן צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אני רוצה לתת את הדוגמה שאתה מתכוון אליה, אבל כולנו מבינים אותה. אני הולך עם העיקרון שאתה אומר עד הקצה, בדוגמה הזאת. מה תגיד לי? אני מסתכל שפגעתי בה? שזה בלתי הפיך כבר. שעכשיו אני מבין כמה חמור זה היה. מה תגיד לי? מצד שני גם יכול להיות שהיא בכלל לא מבינה. היא עדיין שם. יכול להיות שהיא כן מבינה. טוב, אבל שני שותפים למעשה שהיה. לא רק אחד. מה?
יכול להיות שהיא כבר לא שם.
יכול להיות שהיא כבר לא שם.
שרק אתה...
טוב, זה מורכב. אני חושב שכל מקרה כזה לגופו, יש מצבים שבהם אל תעירו ואל תעוררו. כי זה יעורר, מי יודע מה יתעורר שם, מי יודע איזה תיבת פנדורה תיפתח שם. ויש מצבים שאולי כן, אני חושב שכל מקרה לגופו. באופן עקרוני, אני לא רוצה באמת לפסוק פה הלכות, אבל באופן עקרוני הייתי אומר, במצבים, מעין המצב שתיארתי כרגע, בדרך כלל שב ואל תעשה עדיף. בדרך כלל. יש לי כמה סיפורים לספר, אבל גם הזמן עבר, וגם אולי זה סיפורים אישיים של, של אנשים, אז אני לא רוצה לספר. אבל רק בעיקרון, הייתי כמה פעמים אצל הרב אליהו, שיהיה בריא, ובסיטואציות, מעין הסיטואציות עליו אפילו יותר חמורות, מה שאתה מציג כרגע. והוא עקרונית, כל פעם, אני חוזר, כל פעם, לא לעורר את זה. לא לספר. למשל, הייתי פעם עם בחור שהיה כאן במכון לפני הרבה שנים. סיפור אחד, הוא כבר מזמן לא פה, אז אני יכול לספר אותו. שיש לו בן. עשה מה שעשה, יש לו בעולם בן. בן 8. לא מאתמול. והוא חזר בתשובה. והוא רוצה להתחתן. נו, עכשיו מה אומר לגברת? יש לי בן 8. אז אני באופן תמים אמרתי, כן, בסדר. אדם חזר בתשובה, תיקן, אדם חדש, כתינוק שנולד. בסדר. אם אני זוכר נכון, נראה שאני לא טוב. הרב אליהו אמר, אל תספר שיש לך בן. מה?
תתונה.
אוקיי. אני מספר מה הרב אליהו אמר. ואני אומר עוד פעם, רק רגע, שנייה. עכשיו, אני לא אומר שהפסק הזה של הרב אליהו זה פסק הלכה רוחבי. גם לי היה קצת קשה עם הפסק הלכה הזה, אני חייב להודות, כי איפה האמון, איפה הביחד, איפה זה. אבל אם הרב אליהו אמר, הוא יודע מה הוא אומר. כלומר, יש צד לפחות במה שהוא אומר, בסדר? דרך אגב, אני לא זוכר אם אותו בחור נהג כמו שהרב אליהו אמר לו. וכך הוא אמר. עד כדי כך, עד המקום הזה זה הגיע. אל תספר. טוב, רב אליהו, מה אני אגיד לך?
בשלב מסוים.
או בשלב מסוים. לפי רב אליהו, עד כמה שאני זוכר, הוא אמר לו, תספר בכלל. הוא אמר לו את הכיוון שבא לתשובה כתינוק שנולד, זה בכלל, כאילו, כן, זה לא הבן שלך, כאילו, זה לא הבן שלך. אתה אדם חדש, זה מישהו אחר, זה לא אתה.
אבל עלול להיות פה חליל המסר לזוגות.
אני מבין.
אני מצטער שאנחנו ממשיכים את שיעור זוגיות ומשפחה, אבל...
אני מצטער שאני גונב לרב בן ישי 6 דקות.
לא, אני אומר, עלול להיות פה מסר לזוגות שעדיף להסתיר לפעמים האמת, שמה יהיה פיצוץ במשפחה.
עודד, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אני אומר, אופה, אני אומר את זה בזהירות, לי היה מאוד קשה עם התשובה הזאת. אני מסכים. אם אדם היה שואל אותי, כן, אז הייתי אומר אולי תשובה אחרת. אבל זה מה שרב אליהו אמר. רק אני רוצה לחדד את התשובה לשאלה של ברק, שלפעמים זה מגיע גם למקומות האלה. בקיצור, אז מה שאפשר לתקן עוד לחברו, נתקן. מה שאפשר לתקן, נשתדל עכשיו במקרים הדומים שקוראים לנו. דרך אגב, זאת ההלכה ברמה לבעל תשובה. מה זה בעל תשובה? אדם שחווה את עושה הסיטואציה, באותו הכוח, עם, אותו, עם אותם העוצמות, פעם שעברה נכשל, ועכשיו עומד. נזכה בעזרת השם.